כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות 104.9, 105.3 FM. אנחנו עם עוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת על נושא שלדעתי יעניין את רוב המאזינים שלנו, גם אם הם עמוק בתוך התהליך, גם אם הם עברו אותו וגם אם הם עדיין לא הגיעו לשם. אני בטוח שיש לא מעט חברים שמדברים איתם על המסע ולפעמים גם התלאות שהם עוברים בתוך התהליך הזה, ואני מדבר כמובן על נושא הפוריות. אז היום יש לנו תוכנית מיוחדת ומעניינת מאוד על פוריות, על כל הנושא הזה. ובעניין הזה אני מארח כאן את אביב מסינגר, מטפל ברפואה סינית ומנהל מרפאת בריאת לפוריות ולרפואת נשים.
שלום.
היי אביב, מה נשמע?
מצוין, שמח להיות פה.
שמח לארח אותך, עבר הרבה זמן מאז הפעם האחרונה. אז הנה, אמרנו שחייבים לעשות תוכנית על פוריות, והיום אנחנו באמת נרחיב בעניין הזה. אז בוא נתחיל מהגישות. אנחנו יודעים שברפואה מערבית, הקונבנציונלית בעצם, יש יותר מגישת פוריות. טיפול אחת בכל מה שנוגע לפוריות, כי הרופאים המערביים נסמכים על בדיקות מעבדה מערביות, ועל בדיקות הדמיה, ועל בדיקות פיזיות, ואנשים נוטים לחשוב שבגלל שהרפואה הסינית היא הרפואה ההוליסטית הזאת, אז מתבססת כנראה על גישה טיפולית אחת בלבד, אבל זה לא באמת ככה, נכון?
היום בתחום הזה אני חושב שהגישה העיקרית היא הגישה האינטגרטיבית. זאת אומרת שיש הרבה מאוד, אני נסמך בטיפול על בדיקות הדמיה, על מה שהרופא מאבחן, על בדיקות דם, על אולטרסאונד, להבין איפה האישה או הזוג נמצא, בדיקות זרע. אני חושב שהגישה האינטגרטיבית היא המובילה בתחום הזה, היא גם מובילה בהרבה תחומים אחרים, שבעצם אנחנו מקבלים את המידע, את ההבחנות, ומוסיפים את השיטה שלנו להבחנה ולטיפול.
אז כאן אנחנו באמת מזכירים את מה שדיברנו עליו אז בפרק, בתוכנית ההיא שעשינו, שאם יש זוגות או נשים שפונים באמת למרפאה לרפואת נשים סינית, אם יש איזושהי מחשבה כזו שהמטפל יגיד להם, אוקיי, לא מעניין אותי לדעת מה עשיתם ברפואה המערבית ההיא, תשאירו את כל הבדיקות האלה בחוץ, נהפוכו. אנחנו, כן מעניין אותנו לדעת מה קורה, מה גילו, מה הבדיקות, מה המצב הפיזיולוגי, הביולוגי כיום.
ניתן למצוא מטפלים שיבואו בגישה הזאת, אני מתנגד אליה, אני חושב שזו גישה לא נכונה ל-2018 ולכל מה שאנחנו יודעים. יש מטפלים כאלו בשוק, או שאפשר למצוא אותם פה ושם. אני חושב שרוב המטפלים שמתעסקים בפריון, הם מתחשבים ומתייחסים גם לבדיקות המעבדה, גם להבחנה, נעזרים בזה, מסתמכים על זה, זה חשוב מאוד.
שזה חלק מהעניין ההוליסטי, נכון? להתייחס
לתמונה
השלמה והמלאה.
כן, זה גם להכיר את היתרונות שלנו, וגם להכיר את המגבלות, ולתת בעצם, ולשים את האישה או את הזוג במרכז, ולא שיטת טיפול. לשים בעצם את מה שהכי חשוב בעצם, זה מצב של האישה או של הגבר.
אז בואו באמת נדבר רגע, כשאישה או כשזוג פונה אליך, או פונה בכלל לטיפול למטרות פוריות, בעקבות איזושהי בעיית פוריות, בתור קלינאי, כן? מה יכולות להיות הסיבות השכיחות ביותר שאתה נתקל בהן בקליניקה?
אז קודם כל צריך להגיד שיש טווח מאוד רחב של בעיות פריון, וקשה לדבר לתחום בצורה גורפת, כי יש הבדל מאוד משמעותי בין, נגיד, אישה בת 23 עם מחזור לא סדיר, שאנחנו רוצים אצלה להסדיר מחסור, ובין אישה בת 33 שבאה לטיפול בגלל בעיית זרע, ובין אישה בת 43 שעכשיו מנסה לראות עם השפעה של גיל. אז כל מקרה הוא לגופו. אפשר להגיד שבאמת הדברים הנפוצים הם קודם כל בעיות ביוץ, או בעיות של חוסר איזון הורמונלי, או מחזור לא סדיר, שחלות פוליציסטיות. יש לנו את כל מה שקשור לאי-פוריות על רקע בלתי מוסבר, שזה בעצם קבוצה גדולה מאוד.
זהו, שזה נשמע כמו X-Files כזה, אף אחד לא יודע מה הבעיה.
שוב, זה נובע מתוך המגבלות שלנו ושל הרפואה בהבנה. הרבה פעמים לאורך הדרך, זוגות עם טייטל של אי-פוריות על רקע בלתי מוסבר, הרבה פעמים לאורך הדרך אנחנו כן מגלים מה הבעיה, אבל זו קבוצה גדולה, כמעט שליש מהזוגות.
שליש מהזוגות מגיעים עם בעיית פוריות בלתי מוסברת, וכשאנחנו אומרים בלתי מוסברת, חשוב אולי לחדד, כשאנחנו אומרים בלתי מוסברת, זה לא למטפלים הסינים, זה לרפואה בכלל, נכון? גם לרפואה המערבית, שלא יודעים להצביע על הבעיה.
בדיוק, זאת ההבחנה המערבית שלהם. זוגות שמנסים לראות שנה או חצי שנה, תלוי בגיל, וכל הבדיקות תקינות.
אוקיי.
ופה, למשל, זו דוגמה מצוינת לרפואה אינטגרטיבית, לרפואה משולבת, כי פה הרבה פעמים בשיטה שלנו של הרפואה הסינית, אנחנו יכולים לאתר בעיות או חוסר איזון או דברים שמתחת לרדאר, שיכולים לעשות את ההבדל. לדוגמה, נושא של חסר דם, שיכול להיות שיהיו בדיקות תקינות מאוד, שאין אנמיה, אבל מבחינה קלינית יש סוג של חסר דם שמפריע. או לדוגמה, בעיות של זרימת דם, בעיות של כאבים, השפעה של סטרס. יש המון השפעה על הזרע, זרע שהוא נראה בסדר, אבל למעשה הוא לא בסדר. יש הרבה דברים שמתחת לרף של הבדיקות המערביות, ואפשר להשפיע עליהם, אפשר לטייב את המצב, אפשר להביא את הזוג למצב יותר אופטימלי, וזה עושה הבדל.
אוקיי, אז בואו באמת נדבר על הנושא הזה של, בואו נניח הריון, כן? הנושא הזה של פוריות הוא אמנם הוא נושא מאוד מרכזי, כן? אבל גם כשהטיפול בפרויקט המאוד מורכב הזה מצליח, אז העבודה שלנו כמטפלים היא לא מסתיימת שם בעצם, נכון? כי אז אנחנו מתחילים פרק חדש בטיפול בכל מה שאני נוהג לכנות תופעות הלוואי של ההיריון, כן? כל המסביבים האלה, ויש לא מעט כאלה.
כן, אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות גם פה. יש קודם כל נשים שמצאנו אצלם איזושהי בעיה בשלב הפריון, שהבעיה הזאת נמשכת ואנחנו רוצים לטפל בה גם בזמן ההיריון. זה קבוצה אחת. וקבוצה שנייה זה באמת נשים שהתחילו את הכל, התחילו את ההיריון כהיריון רגיל, בעצם הפריון לא משפיע. וכאן יש לנו בעיות אופייניות, בעיות רגילות של הריון שאפשר לתת גם להם מענה.
אוקיי, כמו מה למשל? בוא נגיד אנחנו כולנו, אני אומר כולנו, אני בתור אב טרי עוד זוכר עדיין בצורה די ברורה את תקופת ההיריון, שהייתה לא פשוטה בדרכה, כן? היום יש אתגרים אחרים, ברוך השם, אבל בוא נגיד אנחנו יודעים כמה אנשים, או בוא נגיד אנשים, אתה יודע, שלא שפר עליהן מזלן, יכולות לסבול מכל מיני תופעות בתקופת ההיריון.
אז הסיבה, וזה צריך לזכור, שתקופת ההיריון היא תקופה מאוד מאוד שונה, זו תקופה של שינויים אדירים שקורים אצל האישה. אין מערכת שאין בהם שינויים, זה באמת מטורף. ההבדל בין אישה שלא בהיריון, שנכנסת להיריון, מבחינת הכל, מבחינת כלי דם, נפח דם, איכות דם, מערכת שלד שרירים, לב, ריאה, מערכת מטבולית, סוכר, הורמונלי, אין מערכת שלא מושפעת בצורה מאוד דרמטית. השינויים האלו והתזוזות האלה באמת יוצרים לא מעט תופעות, לא מעט בעיות. אפשר לחלק את זה לבעיות שאופייניות לתחילת היריון, לבעיות שאופייניות לאמצע היריון, ובעיות שהן קורות לפני הלידה. בתחילת היריון אנחנו רואים בדרך כלל בעיות של בחילות, עייפות, שישות, לפעמים גם דימומים, זה גם תופעה שהיא מאוד מאוד נפוצה, וצריך להגיד שהיא נפוצה, בעיקר כדי להוריד סטרס מנשים שחוות את זה.
כמובן, כל דימום כזה מחייב בדיקה, אבל לרוב לא ישר לחשוש שמשהו רע מאוד קורה פה.
צריך להתייחס לכל דימום, כן. אבל צריך לדעת שזה דבר מאוד מאוד נפוץ, כן. ולא חלילה שכל דימום ישר מעיד על הפלה. והדברים שרוב אנשים מרגישות זה באמת עייפות, שישות, בעיות במערכת עיכול, בחילות, הקאות, צרבות וכולי. יש נשים שזה מסתיים בטרימסטר הראשון, יש נשים שזוכות לחוות את החוויה הזאת לכל אורך ההיריון. בהחלט מאוד מאוד קשה ומטריד. אנחנו גם מדברים על בעיות כאב שמאוד נפוצות, למשך כל ההיריון, יותר באמצע ההיריון ולקראת השלבים יותר מאוחרים, כאבי אגן, כאבי גב,
שנובעים מהתרחבות, נכון? גם משינויים ממש באזור, כמעט אפשר לומר, אנטומית, נכון? השינוי המבני שמכין את הקרקע ללידה.
נכון, יש גם שינוי של מרכז הכובד, פתאום האישה מקבלת איזשהו תוספת לבטן, וזה משנה את מרכז הכובד. יש גם שינוי שהוא יותר שינוי של הרקמה, בהשפעת הורמון רלקסין, יש הרפיה של המפרקים, זה דבר שאמור לעזור אחר כך לאישה לקראת הלידה, אבל ההרפיה של המפרקים יכולה לקרות בשלב מוקדם, יכולה לגרום להרבה מאוד כאבים, להרבה מאוד חוסר נוחות. יש השפעה שוב על שרירים, על המנח, על העייפות, כל זה יחד יוצר הרבה מאוד כאבים, מאוד אופייניים, שצריך לדעת שיש מה לעשות בהם, כי יש המון נשים שסובלות מאוד בעיקר כאבי אגן וכאבי גב בזמן הריון.
ובמקום הזה אנחנו באמת כמטפלים יכולים מאוד להקל ולסייע.
בהחלט. בכובע השני שלי, במשך שנים רבות וגם עכשיו בצורה מסוימת, אני אחראי על הרפואה הסינית באגף הנשים בתל השומר, ושם למשל יצרנו שיתוף פעולה, אני חושב, מאוד ייחודי ומאוד חשוב, יחד עם רופאים של המחלקה, פרופסור דוליצקי ורופאים מיחידת הדמיה, שבעצם אותם נשים מגיעות לבית החולים, עוברות בדיקה אצל הגינקולוג, עוברות בדיקת MRI במחלקת ההדמיה, ומקבלות את הטיפול לכאבי אגן ברפואה סינית בתוך בית החולים. זה משהו שאנחנו מוצאים שהוא מאוד מאוד יעיל, אולי אחת השיטות היותר יעילות כדי לעזור לכאבי אגן, כאבי גב והיריון. יש גם עדויות מחקריות תומכות. זה ממש השיתוף פעולה שאני מאוד גאה עליו, שנעשה, והוא פתרון נהדר לבעיה הזאת.
אוקיי, אז בוא נאמר באמת שתהליך ההפריה הצליח, גם ההיריון עבר בסדר גמור, עבר בשלום והכל בסדר, ואז אנחנו באמת מגיעים לשלב הלידה עצמו. עכשיו רבים או רבות, יותר נכון לומר, נוטות לחשוב שכאן בעצם זהו, תפקידו של המטפל הסתיים, אבל גם במערכה האחרונה הזאת יש לא מעט דברים שניתן לעשות, נכון?
כן, הדברים העיקריים זה כל נושא של, קודם כל, השראת לידה. נוטים לקרוא לזה זירוז לידה, אבל יש הבדל, השראת לידה זה אומר שאנחנו רוצים להשרות או להתחיל משהו שלא קיים. בדרך כלל אנחנו עושים את זה אצל נשים עם הריון מאוחר, מה שנקרא פוסט-דייט, זאת אומרת שאנשים שעברו כבר את
תאריך היעד?
כן, את שבוע 40, נמצאות במעקב, ואומרים להם, קדימה, בואו תתחילי ללדת, אחרת אנחנו נעשה זירוזים, תוך קיסרים, מה שזה לא יהיה. והרפואה הסינית יכולה לעזור בהשראת לידה. לפעמים יש מצב אחר שהלידה מתחילה, לא מתקדמת, או לא מתקדמת מספיק, וזה כבר באמת נקרא זירוז לידה, וגם פה הטיפול יעיל. בשני המקרים צריך להתאים את הטיפול, צריך לראות, יש הבדל גדול ביעילות, ברקע. השראת לידה אנחנו עושים גם אגב אצל נשים שיש איזושהי בעיה, שהם לא הגיעו לשבוע 40, אבל יש בעיה בעובר, או בעיה אצל האימא, או מאיזושהי סיבה מחליטים שכרגע עדיף לסיים את ההריון, גם אז אפשר להתחיל או להכין קודם כל את האישה ללידה. ופה אגב, אנחנו יודעים מתוך ניסיון שאם התחיל תהליך של לידה, אז הטיפול מאוד יעיל. אם אנחנו צריכים להתחיל משהו מאפס, ועוד לא התחיל שום תהליך, והאישה רחוקה מזה, אז זה לוקח זמן. פה זה יותר מסובך, לוקח יותר טיפולים, יותר זמן, וכדאי גם באמת להתחיל את זה בשלב קצת יותר מוקדם.
זאת אומרת שאם את כבר רואה שהגעת לשבוע 40, ועדיין אין סימנים זאת אומרת, אין את נקרא לזה ההתכווצויות המוקדמות האלה, שהן לא באמת צירים, אבל זה משהו שמבשר, כן, על איזשהו תחילתו של תהליך, כדאי להתחיל את זה מהשלבים האלה, כי זה מסלול ארוך טווח.
אז בדברים האלה אף פעם אין זמן, אנחנו מדברים על שבוע, 10 ימים, אבל אם מישהי מתקשרת בשבוע 41 פלוס 3, ואומרת מחר קראו לי לזירוז, אז יש לנו פחות מה לעשות, עדיף לבוא שבוע קודם ולהתחיל את התהליך.
אוקיי, עכשיו, אם יש משהו שבאמת אולי עושה לרפואה הסינית בכל תחום ההיריון והלידה, אולי את ה-PR, את יחסי הציבור הכי טובים, זה הטריק הזה של היפוך עובר.
אז
עכשיו,
כן.
מי ששומע את זה בפעם הראשונה, כולם מכירים את, נקרא לזה מצג העובר, נכון? כשמדובר במנח עקוז, ובעצם זה יכול קצת לסבך את תהליך הלידה, אז אנחנו מכירים ברפואה מערבית, יש רופאים מסוימים שיכולים לבצע היפוך ידני, נכון? בליווי אולטרסאונד וזה, אבל יש כאלה גם שמצליחים לעשות את זה בטיפול סיני, בחלק מהמקרים.
אז פה זה נכון שזה טיפול, שזה יכולת שהיא מאוד מפורסמת של רפואה סינית,
כי היא נשמעת נורא מוזר, איך אפשר לעשות את זה אם אתם לא באמת...
אז אני קצת מסויג, זאת אומרת, זה דברים שאנחנו עושים, וזה דברים שהם קיימים, אני חושב שגם יש לזה יעילות, אבל קצת פחות מה-PR לדעתי, פה לפי דעתי...
טוב, זו נטייה של PR, אתה יודע להגיד, אנחנו יכולים לעשות את זה בשנייה, 100% מהמקרים.
כן, אז הנקודה היא, יש כמה דברים שכדאי להבין. אחד, זה שגם פה עדיף לעשות את זה יותר מוקדם. בוא נתחיל שהפיאר התחיל מזה שהמחקר, מחקר טוב שעשו בנושא הזה, ושהראו משהו כמו 70% הצלחה בהיפוך של העובר, שזה באמת פנטסטי. אלא מה? התחילו את ההיפוך בשבוע 34-35, התחילו את הטיפול, ואנחנו יודעים שמהשלב הזה גם יהיה באמת היפוכים ספונטניים שיקרו עד הלידה. אנחנו עושים את הטיפול, יש לו יעילות, הוא יכול לעזור. לדעתי הוא קצת פחות, הוא קצת מפורסם יותר, אבל לא כל כך ברור איך זה קורה. יש מחשב, אנחנו כן יודעים שטיפול גורם ליותר תנועות של העובר, זה דבר שאנחנו רואים אותו, אנשים חוות אותו. יש איזושהי מחשבה שזה עובד דרך מערכת של אדרנל קורטיזול, ואיזשהו קשר בין האמא לעובר לרחם. לא כך ברור, אבל בגדול מדובר על טיפול יחסית פשוט, שאנחנו מחממים איזשהו נקודה בבוען הקטנה בכף הרגל. גם פה צריך להתאים, גם פה צריך לראות מה, צריך להכין את אנשים. כאילו כשעושים טיפול יותר מקצועי, אז זה לא רק את החימום הזה, אבל זה טיפול די פשוט שנעשה רובו בבית, עם הצלחה לא רע בכלל.
כן, גם רוצים לומר... אל תלכו ותחממו לעצמכם את הזרת ברגל, אם החלטתם ללכת על זה, לכו למטפל שיודע מה הוא עושה.
כן, אני לא, כן, רוב האנשים בדברים האלה לא עושים ניסיונות, אבל בוא נגיד שזה טיפול פשוט, אבל עדיין כדאי לדעת מה עושים,
ברור.
כדי להתאים את הדברים.
אוקיי, אז בוא נדבר לפני שבאמת נצלול עוד פעם חזרה לעניין הפוריות, נעבור לשלב האחרון, אחרי הלידה, זאת אומרת, הלידה גם הסתיימה בהצלחה, והכל בסדר בעצם, יש דרך או יש צורך בכלל לתמוך בהם גם לאחר לידה? אתה יודע מה, אפילו במקרים של ניתוח קיסרי נניח?
אז זה נקודה חשובה שאתה מעלה, מכיוון שזה נקודה שהיא בדרך כלל לא מטופלת. בדרך כלל מה שקורה זה שהאישה אחרי לידה אין לה זמן לעצמה, היא דואבת, כואבת, יש לה פתאום איזה ייצור כזה שהיא צריכה, לדאוג לו.
מה גם שהיא השיגה את היעד, הלכתי למטפל כדי לטפל בבעיות פוריות, הפרויקט הוא שלם.
בדיוק.
וזהו, תודה רבה לכולם.
בדיוק. וגם אגב, גם ברפואה המערבית, גם כתרבות, זה שלב שהמסר לאישה זה כל הכבוד, זה מאחורייך, עכשיו את צריכה רק להיות מאושרת כל היום. המציאות היא אחרת, המציאות אומרת שזו תקופה מאוד קשה, שלפעמים יש כל מיני דברים שנמשכים עוד מזמן ההיריון, תקופה מאוד מאתגרת, פיזית, נפשית. אם הזכרת ניתוחים קיסריים, אז למשל אחריהם יש הרבה פעמים כאבים, יש לפעמים בעיות של הצטלקות, יש בעיות שתן, יש שלל בעיות חוסר תחושה, בצקות וכו'. ובלידות רגילות אנחנו גם רואים נושא של תשישות, אנחנו רואים בעיות לפעמים בהנקה, חוסר בחלב או בעיות אחרות. זו תקופה שהיא עדינה, חשובה, וכשיש צורך, אז יש מה לעשות. רוב אנשים, באופן טבעי, אין להם זמן להתעסק עם עצמם, וזה בסדר, אבל אם יש בעיות, אז כן כדאי למצוא את הזמן. נקודה שפה אני כן רוצה להדגיש, זה נושא שהוא גם נמצא ככה מחוץ או מתחת לרדאר, הרבה פעמים זה נושא של דיכאון אחרי לידה, שהוא מאוד נפוץ, הוא מאוד מאוד בעייתי,
כי הוא לא תמיד מאובחן גם.
הוא ברוב המקרים לא מאובחן, נוטים לייחס את זה לקושי, לחוסר השינה, לבעיות, שזה באמת חלק מהעניין, אבל דיכאון אחרי לידה זה דבר שחייב, שהאישה צריכה להיות ערנית אליו, שהסביבה צריכה להיות ערנית אליו. זה יכול להיות מצב שהוא קשה, יכול להיות מצב שיסכן בסופו של דבר גם את העובר. והדבר, המסר העיקרי זה לעלות מודעות ולגשת לקבל פתרון, אבחון והתייחסות לתקופה המאוד רגישה הזאת.
אז המבוא הזה היה באמת לטובת כלל המאזינים, שאנחנו לא כל כך יודעים כל אחד באיזה שלב הוא נמצא, אם הוא בשלב ההיריון או הפוסט הריון או הפוסט לידה. עכשיו בואו נדבר באמת על בעיות הפוריות. יש כל מיני סוגים של בעיות, הזכרנו אותם ממש על קצה המזלג לפני כן. ההורים שלנו, כן, או של רובנו, הביאו אותנו לעולם בגיל צעיר יחסית, זאת הייתה הנורמה החברתית, אז התרבותית אפילו בישראל, וכשאני אומר אז אני מתכוון, בוא נגיד, את שנות ה-70-80, אבל היום המצב הזה לגמרי אחר, נכון? אנחנו יודעים שיותר ויותר נשים בוחרות להיכנס להיריון בשלב מאוחר יותר, בסביבות העשור הרביעי לחייהן, פחות או יותר. עכשיו, חלקן מגלות פתאום, שזו יכולה להיות משימה לא פשוטה, כי למרות שנשים היום הן יותר קרייריסטיות מבעבר, ויש להן יותר שאיפות ויותר דברים לעשות ויותר תוכניות, את הביולוגיה מה לעשות קשה לשנות, ומערכת הרביעה גם קצת מתעייפת בזמן הזה, אז גם זה המקום לומר שברפואה הסינית אמנם לא הצלחנו לעצור את הזמן, גם לא להחזיר אותו לאחור, אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות, ואנחנו יכולים, נכון?
כן, אז קודם כל אתה מלא פה נקודה מאוד משמעותית ודרמטית בכל נושא של פריון. למעשה הגידול המאוד מאוד גדול שיש בטיפולי פריון, רובו מתקשר לנושא הזה של הגיל, ואיזושהי הבנה שאישה, וזה אגב, גם גברים מושפעים מזה, אבל זה יותר משמעותי אצל נשים, וזה איזושהי הבנה שאישה יכולה להיות בריאה, להרגיש טוב, להרגיש נהדר, תהיה בת 38, תרגיש נפלא, תראה נפלא, בכושר C, אבל עדיין התהליכים של הפריון מושפעים מהגיל, לא משנה מה, ובגדול אנחנו ברפואה הסינית לא משנים את הגלגל, לא מחזירים אותו אחורה, לא יכולים בעצם לייצר ביציות איפה שאין, וזה גם האתגר בטיפולי פריון, זה האתגר הכי גדול. לטפל בנשים עם גיל פריוני מבוגר, הן צעירות לכל דבר, אבל מבחינה פריונית, נגיד מעל גיל 42-43, ונסות לעזור להם, זה בהחלט אתגר גדול.
כמעט כי בשלב הזה כבר, אף אישה לא אוהבת את התיאור הזה, כן? אבל שלב הבלוט, כן?
כן, זה לא שלב הבלוט, אבל זה עוד רחוק. זה לא שלב הבלוט, אבל יש איזשהו תהליך שמתחיל בגיל 35.
כן, לא ההתחלה שלו, כן. כלומר, לא באמת סיאו, נכון. אבל בוא נגיד יש איזשהו שלב שבו, מה שנקרא, הספירה היא כבר לאחור, נכון. כי השיא כבר מאחוריה.
נכון, מגיל 35 יש השפעה, מגיל 30, אחרי זה גיל 35, אוקיי. יש השפעה על הפריון, ההשפעה נהיית יותר דרמטית אחרי גיל 40, ולמעט מקרים באמת בודדים ויוצא דופן, אחרי גיל 45...
כשאנחנו קוראים בעיתון לפעמים מישהי בגיל 65 נכנסה להיריון.
כן, אז יש עדויות לנשים שחרו גם בגיל 47 וכו', אבל הן עדויות מועטות. בדרך כלל זה נשים שהן היו פוריות וכבר יש להן כמה ילדים.
כי מה? כי איך זה משפיע? אם יש לך...
פשוט מבחינה גנטית, זאת אומרת, יש הבדל גדול בין מישהי בת 44, לצורך העניין, שיש לה כבר 3 ילדים ורוצה עוד ילד, מאשר מישהי שעוד לא, אין לה ילדים, ועכשיו היא החליטה שזה מה שהיא רוצה. מבחינת הפרוגנוזה, מבחינת הסיכויים, לשתיהם יהיה מאוד קשה. אבל אנחנו יודעים שהמרכיב של הגיל, עוד לא הצלחנו בשום צורה לשנות אותו באמת, וכל מה שאנחנו עושים זה לעלות סיכויים. ברפואה המערבית עושים את זה על ידי העלאה כמותית של כמות הביציות ודברים אחרים. מבחינת הרפואה הסינית, הרציונל אומר שאנחנו רוצים לעבוד עם מה שיש, ואנחנו רוצים לקחת את התנאים הכי טובים שיהיו לאישה. זאת אומרת שעם אותם ביציות, עם אותם שחלות, אנחנו...
לא משנים שום דבר במובן
אי אפשר,
הזה.
אלווי כן. ביכולנו.
אוקיי.
פרס נובל. אבל הרעיון אומר... עם מה שיש, אנחנו רוצים בעצם להגיע לסביבה שחלתית אופטימלית, כדי בעצם ליצור מצב שמה שמתפתח, יתפתח הכי טוב. ואז אנחנו בודקים נושא של זרימת דם, וחום וקור, ומצב הורמונלי, וסטרס.
מה זאת אומרת חום וקור? חום וקור למי שלא...
כן, אז זה למשל מושג סין, יש כמה מושגים שהם יותר פשוטים להבנה, ונושא של חום וקור, בגדול, בגדול, ככל שיש יותר חום, ככל שרמת האסטרוגן יורדת, רמת ה-FSH עולה, ואז יש יותר חום בגוף. וזה גם יכול להעיד על איזושהי בעיה, וזה גם יכול לפגוע...
בתהליך.
בתהליך.
כן.
אז למשל, אישה שבאה ואומרת, כן, יש לי גם קצת גלי חום, ואני מזיעה בלילה, ואני נורא עצבנית, ואני לא ישנה טוב, וכו'. אז אנחנו מראש יודעים שהמצב פחות טוב, ואנחנו רוצים לאזן את זה. חלק מזה זה באמת איזון הורמונלי, או שינוי הורמונלי שגורם בסופו של דבר לשינוי גם טרמי. חלק מזה יכול להיות קשור לדברים אחרים, למשל לתזונה שיכולה להיות מאוד מאוד מחממת, לחוסר שינה שיכולה להגביר חום, לסטרס, קפה, אלכוהול, תבלינים מסוימים, תזונה מסוימת, סוכר, כל הדברים שמעלים חום, אנחנו בשלב הזה מעדיפים לצמצם אותם. שוב, כחלק מהמאמץ הכללי הגדול לעשות את השינוי, לא על זה, זה לא הנקודה הכי הכי חשובה, אבל היא עוד נקודה בתהליך.
אוקיי, אז בואו נדבר עכשיו, דיברנו על גיל, על הפקטור הזה של הגיל, אבל הוא לא הבעיה היחידה לצערנו, נכון? כלומר, יש גם לא מעט נשים צעירות שנכנסות למרפאות פוריות, סיניות לצורך העניין, והן עדיין לא מצליחות להירות. עכשיו, דיברת, הזכרת בהתחלה, באמת את הנתח הזה, או את החלק הזה שבאמת מגיע לטיפול, זוגות שמגיעים לטיפול עם בעיה שהוגדרה כלא מפוענחת, כן? אבל מה בכל זאת הבעיות הכי שכיחות בעצם מלבד גיל?
אז בוא נגיד שברוב אנשים, אם אישה צעירה נכנסת לקליניקה עם בעיית פריון, הרבה פעמים יש לנו בעיה של חוסר ביוץ או מחזור לא סדיר, או חוסר הגעת ביוץ בכלל, המנוריה, או חוסר מחזור. ברוב המקרים זה יהיה, זה יהיה בעצם מסיבה של שחור פוליציסטיות, שזה בעצם הפרעת הביוץ העיקרית או הנפוצה ביותר.
שזה מונח שבשנים האחרונות פתאום, אני לא יודע, אולי זה נדמה רק לי, שומעים אותו יותר ויותר, שחלות פוליציסטיות.
כן, זה
שמה, בוא תסביר זה בקצרה, מה זה בעצם אומר, איך זה בא לידי ביטוי גם?
זה צריך לדעת שזה איזושהי תופעה שהיא רחבה, היא יכולה להתבטא בדרך כלל באמת במחזור לא סדיר, בסימנים של עלייה בהורמונים גבריים, כמו אקנה, סיור יתר, התקרחות, מצד אחד, מצד שני, ירידה בכמות המחזורים, זאת אומרת, אישה לא מקבלת מחזור כל 4 שבועות, פחות או יותר, אלא כל חודשיים, כל 3 חודשים, לפעמים בכלל לא. אנחנו יודעים שזה מצב שהוא מערב גם מערכות אחרות, נושא של מטאבוליזם של סוכר, מטאבוליזם של נוזלים, מה שנקרא תסמונת המטאבולית, שומנים בדם, זה איזשהו מצב שהוא יותר רחב מאשר רק המערכת ההורמונלית, ולכן גם ההתייחסות אליו, כדאי שהיא תהיה יותר רחבה מאשר רק לקחת גלולות, או רק לקחת הורמונים כדי להסדיר את זה.
כן, עכשיו אמרת גלולות, אבל גם נטילה ממושכת של גלולות, יכולה להוביל לסוג של בעיה כזו.
נכון, זה בדרך כלל בעיה יותר קלה, אבל יש נשים שלקחו הרבה זמן גלולות, ואז המערכת עוד לא התארגנה, וגם שם בסופו של דבר מרגישות את אותו דבר, מחזור לא מגיע, ביוץ לא סדיר, ופה גם, פה אנחנו יכולים לעשות עבודה מאוד טובה להעיר את המערכת ההורמונלית.
זאת אומרת שיש מחשבה כזו, שאם מישהי נוטלת גלולות במשך שנים, בשנייה שהיא תפסיק, פשוט המערכת תחזור לדיפולט שלה, אבל זה לא תמיד מעבר כל כך חלק.
נכון, ברוב המקרים זה קורה, זאת אומרת, ברוב המקרים מפסיקים גלולות במחזור סדיר, אבל יש קבוצה של נשים, שאצלהם מפסיקות גלולות, ומערכת ההורמונלית עדיין לא פעילה. אצל חלק מהם זה באמת על רקע זה שמראש הייתה שהיא בעיה הורמונלית, אצל חלק מהם זה קשור לדברים אחרים. תמיד שאנחנו מדברים על מערכת ההורמונלית, כדאי לזכור שאנחנו פועלים בחלל של באיזושהי סביבה שמושפעת, שיש הורמונים אחרים שמשפיעים, תמיד כדאי לבדוק תיירואיד, פרולקטין, לבדוק בעצם מערכות אחרות.
תיירואיד, כלומר בלוטת התריס.
כן, למשל. וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, שאישה כזאת נכנסת למרפאה, זה חלק מהבירור. אם היא לא הלכה לבדק אצל רופא, אז מודדים ומבקשים מנה שתעשה בדיקות הורמונליות, לבדוק את הדברים האלו, ואז מטפלים על פי המצב, על פי הצורך.
אוקיי, okay, עכשיו, כשדיברנו עכשיו על שחלות פוליציסטיות, יש איזושהי הנחה שנשים עם עודף משקל סובלות מזה יותר. יש בזה משהו? זו אמירה כוללנית מדי?
כן ולא. מצד אחד אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שהשחלות פוליציסטיות זה מצב מטאבולי, זה מצב שמושפע מרמות סוכר, זה מושפע מעלייה במשקל, ויש סוג אחד שבאמת מאופיין במשקל עודף, ואצל אותם נשים הורדה במשקל עושה שינוי מאוד מאוד משמעותי חיובי למצב ההורמונלי. יחד עם זה, אנחנו גם מכירים לא מעט נשים רזות, אפילו רזות מאוד, עם שחלות פוליציסטיות, שבדרך כלל הן לא מקבלות את ההתייחסות, זאת אומרת, ההתייחסות הזאת לא רלוונטית עבורן. ברפואה הסינית, אגב, אנחנו מתייחסים אליהן בהבחנה אחרת, יותר מדויקת, אצלהם כמובן אין מה לרדת במשקל, ההפך, לפעמים צריך לעלות במשקל, לפעמים צריך לעלות רקמת שומן, הרבה פעמים יש מבחינתנו מרכיב של זרימת דם בסיפור הזה. זאת אומרת, שתי אוכלוסיות אחרות, אם יש אישה עם שחלות פוליציסטיות ומשקל עודף, אז ללא ספק כדאי לטפל במשקל, עד כמה שאפשר ולרדת. ואגב, הירידה במשקל היא לא צריכה להיות מאוד מאוד דרמטית. אנחנו יודעים היום שהורדה של 10% מהמשקל יכולה לעשות שינוי הורמונלי מאוד מאוד דרמטי. זאת אומרת שאם אישה היא שוקלת 75, אז הורדה של 5-7 קילו, לא צריכה לרדת 20 קילו. הורדה של 5-7 קילו יכולה לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי בתגובה שלה להורמונים, בהסתרת המחזור וכו'.
יש הרבה פעמים מקרים שבהם זוגות מגיעים לטיפול, ולא ברור לכאורה למה הם לא מצליחים להיכנס להיריון, כי הבדיקות של האישה, לרוב זה של האישה, לפעמים גם במצבים מסוימים גם הגבר נמצא בתמונה מהבחינה הקלינית ועובר בדיקות וכולי, אבל בסך הכל הכל נראה תקין. עכשיו זה דווקא המקום שלנו כמטפלים ברפואה סינית, יש את הספקטרום הכי גדול להשפיע, כי לנו יש לכאורה לפחות את הפרספקטיבה הרחבה הזאת על המצב, שכוללת באמת הסתכלות על כל מיני מרכיבים, על כל מיני פרמטרים שלכאורה לא קשורים לפוריות, נכון? כמו דיברנו על סטרס בהתחלה, איך סטרס יכול להשפיע על הריון?
דווקא סטרס הוא גורם שהוא דוגמה מצוינת, כי מצד אחד רוב הרופאים לא התייחסו לסטרס, מצד שני אנחנו יודעים שיש מערכות הורמונליות שהסטרס משפיע על רמות פרולקטין, הוא משפיע על רמות קורטיזול, הוא משפיע על המערכת ההורמונלית בצורה די ישירה. אנחנו יודעים קלינית, אנחנו יודעים שיש לא מעט נשים שלמשל יש להם איזשהו שינוי בחיים, או איזשהו משבר, או מי ללכת לצבא ולטירונות, דרך תקופה קשה בלימודים, דרך חתונה וכולי, שבגלל הסטרס המחזור פתאום נפסק. כן. אז זה דבר שהוא מאוד נפוץ. אגב, דבר שאני נתקל בו הרבה, והוא תמיד סוג של אנקדוטה, זה נשים שאומרות, המערכת ההורמונלית שלי הייתה תמיד תמיד סדירה ופיקס, ואיך שהתחלתי לבדוק, התחלתי לתזמן, התחלתי לבדוק ביוץ, פתאום הכל בלגן. זאת אומרת, המערכת ההורמונלית היא בדרך כלל, אפשר לדמות אותה כמשהו שאוהב לעבוד בשקט, בלי פרוג'קטורים, וברגע שמהירים ובודקים, ובודקים עכשיו הביוץ, זה הביוץ.
משהו שם נכנס לסטרס.
רק זה יכול להוציא את הדברים מאיזון. אז זה דוגמה אחת, הסטרס היא, זה דבר שהוא מאוד משפיע, הוא משפיע גם על האישה, כמובן, גם על הגבר, על הזוגיות, גורם הרבה מאוד מצוקה, יש הרבה מאוד מצוקה בתהליך בגלל נושא של חוסר הוודאות, זאת אומרת, כמו שתיארת היום, הרבה פעמים האנשים מגיעות לזה אחרי שהם כבר עשו כמה דברים בחיים, הן רגילות שהן עושות פרויקטים, הן קרייריסטיות, יש להם מטרה, הן יודעות איך להתארגן, איך לנהל את עצמן.
הן יודעות מה נדרש ויודעות שזה תלוי בהן.
נכון.
והן מביאות את התוצאה בסופו של דבר, נכון. משיגות אותה.
ופה, בתחום הזה של הפריון, פתאום נתקעות מול איזשהו מצב שהן לא רגילות, שהן עושות את הכל כמו שצריך, אבל פתאום אין הריון, המערכת ההורמונלית עובדת לא כמצופה וכו'. וזה יכול לגרום להרבה מאוד סטרס, יכול לגרום להרבה מאוד קושי ומצוקה, וזה גם יכול להשפיע בסופו של דבר במין מעגל שלילי גם על המצב ההורמונלי בכלל.
אוקיי, אז בואו נדבר רגע באמת על דברים נוספים, דיברנו על סטרס, מערכת העיכול והתזונה, מה ההשפעה של זה על הריון?
אז מערכת העיכול והתזונה מבחינת הרפואה הסינית יכולה להשפיע בכמה דרכים. אחד, מה נספג לה בגוף? זה משפיע על הרכב הדם, על מינרלים שיש, כן או לא, על כמות הדם, ספיגה של ברזל. גם מערכת, דיברנו קודם גם בהקשר של שחרות פוליציסטיות, על נושא של הסוכר ונוזלים. כשיש נשים שלמשל צריכה של סוכר או צריכה של מאכלים אחרים, קמח לבן, גלוטן, גורמת להם להצטברות של נוזלים, בעצם מפעילה איזושהי תגובה מטבולית שבסופו של דבר משפיעה גם על המערכת ההורמונלית והשחלות. אז מערכת העיכול היא לא קשורה בצורה ישירה, בצורה עקיפה יש לה הרבה מאוד השפעה.
אוקיי, אז בוא נשאל שאלה כזאת שמבלי להלחיץ חלילה, אבל רק כדי באמת לתת איזשהו קנה מידה. כשאנחנו מדברים על זוגות נניח שבאמת לכאורה הכל בסדר אצלם, אבל עדיין הם לא מצליחים להיכנס להיריון, מתי בדיוק אנחנו מגדירים את הבעיה הזאת כבעיית פוריות על רקע בלתי מוסבר? מהרגע שהם מתחילים לנסות, כמה זמן צריך לעבור?
אנחנו מגדירים את זה אחרי שנה של ניסיונות, ואצל זוגות או נשים שמעל גיל 35, אנחנו בדרך כלל מצמצמים את זה לחצי שנה, בגלל שאנחנו יודעים שיש השפעה של הגיל, וכבר רוצים לעשות בדיקות. זאת אומרת שאם זוג עכשיו מחליטים שהם רוצים להירות, רוצים להביא את לעולם, אגב, לא רק זוגות, אנחנו היום פוגשים המון נשים יחידניות, נשים עם בנות זוג, זאת אומרת, אנחנו אומרים פה זוגות כדי תמיד להזכיר שיש גם
כן,
זה.
כן, לא, בעניין. זוגות לא חייב להיות גבר אישה, יכול להיות פשוט נכון. זוג נשים, או אישה, נשים,
או אישה יחידנית, ש... או, נכון. אבל בדרך כלל אחרי, עד גיל 35 נותנים שנה לנסות באופן טבעי, בגלל שאנחנו יודעים שבעצם זה שנכנסים לתוך המעגל הזה של הבדיקות והטיפולים, מעלה את הסטרס ולפעמים לא צריך את זה. ובגלל שאנחנו גם יודעים שסיכויי הצלחה באופן כללי לזוג בריא בכל חודש, לא עולים על 15%, 17%, 20%. זאת אומרת, האדם הוא לא חיה מאוד מאוד פוריה. לכן הדבר הכי נכון שפונים אליי לפעמים, באות נשים ואומרות, אני כבר חודשיים מנסה וזה עוד לא קורה, אז בדרך כלל אני אומר להם, כל בסדר, בואו נדבר עוד כמה חודשים.
את עוד לא בסטטיסטיקה.
בדיוק, וחשוב להבין את זה. אז אחרי שנה של ניסיונות כדאי להתחיל ברור, ואחרי גיל 35, אחרי חצי שנה של ניסיונות.
למרות שזה נורא מוזר, לא? כאילו, איך האדם הפך להיות חיה מאוד לא פוריה? כי פעם אני זוכר שלפחות ההורים שלנו, ככה הם מספרים, אני לא יודע אם להאמין להם, אבל מספיק שמישהו היה מתעטש ומישהי הייתה מתעברת. זה היה נורא קל. אז, מה קרה
כל,
לנו?
יש הבדל, כמו שאמרת, השינוי הדרמטי של העלאה של הגיל שבו מתחילים. זאת אומרת, ההורים שלנו, לדעתי, כולם היו סביב גיל 20, 21, 22, 25, 26.
26 זה כבר הזקנים.
זה כבר הזקנים. והיום, הרבה פעמים, לפני גיל 30, אין זמן לזה, אין רצון לזה, רוצים טייל, רוצים ללמוד, רוצים להתחיל עבודה, רוצים לעשות דבר, רוצים להתבסס, זה השינוי העיקרי. אנחנו גם יודעים שיש ירידה מאוד משמעותית באיכות הזרע, שקורית בעשרות שנים האחרונות, שזה גם תופעה מדאיגה שצריך לדעת, וגם כל ההשפעה הסביבתית, יש הרבה מאוד השפעה סביבתית שקורית, מזון, מים, זיהום, קרינות, חוסר שינה. ההורים שלנו חיו אחרת לגמרי ממה שאנחנו חיים בגילים האלו, ואנחנו רואים את זה בבעיות הפריון.
טוב, אז אחד באמת הפתרונות המודרניים שלדעתי בתקופת הורינו, פתרון כזה לא היה, או לפחות לא היה זמין לכולם, כמו שהוא זמין היום. היום ישראל נחשבת למעצמה בתחום הזה. אני מדבר כמובן על IVF, הפריה חוץ גופית, שהיא בעצם אחד הפתרונות האפשריים המאוד שכיחים היום לבעיה הזאת. אז זה אומר שמי שלא מכיר במקרה, אז בהליך מערבי פשוט יחסית, כלומר המורכבות שלו היא לא דרמטית, שואבים ביציות, נכון? מפרים אחת בתנאי מעבדה ו... שותלים אותה חזרה ברחם. עכשיו, הרפואה הסינית כמובן היא שיטה מאוד עתיקה, ולכן לנו אין שיטות כאלה של IVF סיניות,
נכון.
אבל אנחנו כן יכולים להעלות את הסיכוי להצלחה של תהליך שכזה, שבאופן רגיל לא תמיד מצליח לבד.
כן, אנחנו יכולים לעזור לתהליך, פה נשים שעוברות תהליכי של הפריה חוץ גופית או IVF, הרבה פעמים הטיפול של רפואה סינית הופך להיות טיפול משלים, טיפול מלווה, לטיפול העיקרי שזה באמת טיפולי הפריה. טיפולי הפריה, טיפול נפלא, טכנולוגיה יוצא דופן, טיפול שבאמת עוזר לאלפי נשים וזוגות בארץ בכל שנה, ויש בו דברים שהוא נהדר, למשל אם יש למישהי חסימה של החצוצרות, אז היא חייבת לעבור טיפולי IVF כדי בעצם לעקוף את החסימה, אחרת הביצית המופרית
לא יכולה, פשוט לא תגיע.
לא תגיע לרחם. אגב, זה היה הסיבה העיקרית שבגללה המציאו או פיתחו את הטיפול, טיפולי הפריה, ועם השנים לקחו את זה גם לדברים אחרים, לבעיות של זרע, שהן יותר קשות, לקחו את זה גם ל... והיום משתמשים בזה גם אצל זוגות או נשים שמנסות הרבה זמן או אחרי הרבה כישלונות, או בעיית גיל, ופה היעילות של IVF היא יותר מוגבלת, ופה באמת לרפואה הסינית, לגישות שלנו, לכל מה שאנחנו, לכל הראייה שלנו יותר הוליסטית והראייה של האיברים השונים וההשפעות, יש לזה הרבה מאוד מקום. צריך לומר שבתחום הזה של IVF נעשו לא מעט מחקרים, גם הנושא של ההשתרשות, שאולי שווה להגיד איזה כמה מילים, וגם בכלל על הליווי, אז יש מחקרים שונים ויש גם תוצאות שונות, אבל יש הרבה מאוד עדויות לזה שהטיפול של הרפואה הסינית מעלה סיכוי, מעלה שיעור הריונות, שיעור לידות של תינוק.
אבל במה הוא מתמקד טיפול כזה? זאת אומרת, אישה שעברה כרגע תהליך של הפריה חוץ גופית, אוקיי? וכרגע היא בהיריון, סליחה, היא עדיין לא בהיריון, בעצם הוחזרה ביצית, איך אנחנו יכולים בשיטה של טיפול סין שמתבססת על מחתים ובמקרים מסוימים על תכשירים, אותם פורמולות צמחי מרפא, איך אנחנו יכולים להגדיל סיכוי להתפתחות והצלחה של הדבר הזה?
אז בעצם אנחנו יכולים לנסות להשפיע על כל אחד מהשלבים של טיפול ההפריה. זאת אומרת, קודם כל משלב ההכנה. הרבה פעמים אנחנו מזהים...
זאת אומרת, עוד לפני התהליך עצמו.
עוד לפני שהאישה מתחילה את הזריקות, או את הטיפולי הפריה, אנחנו קודם כל עושים את ההבחנה שלנו, כמו שאנחנו עושים בכל שאר המקרים. אם אנחנו מוצאים בעיה של זרימת דם, של חסר דם, של בעיה הורמונלית, אנחנו מטפלים קודם כל בבעיה עצמה. אחר כך, בשלב השני, תוך כדי הטיפול, אנחנו יכולים, או מכוונים להשפיע על כל אחד מהשלבים. על הגיוס של הסקיקים, על ההתפתחות של הסקיקים, על הבנייה של הרירית, על תופעות לוואי, שזה דבר שהרבה פעמים מתווסף לו. אנחנו מנסים לדאוג לאישה בתהליך, זה תהליך לא קל, לא מבחינת כאבים, בחילות, השפעות אחרות, גירוי יתר.
הזכרת זריקות, מדובר בזריקות הורמונליות, נכון?
כן, דובר
על... מטריפות שם את המערכת.
יש פרוטוקולים שונים, חלקם עם יותר, חלקם עם פחות, אבל זה תהליך שהוא לא קל. כן. באמת לראות נשים שעברות את זה, ופעם אחר פעם, זה נשים מאוד חזקות ונחושות, וכולי הערכה אליהן. אבל זה תהליך שהוא תובעני, מזריקות לעצמם כל יום. זה לא נעים, זה כואב, זה משתלט על החיים, יש לזה הרבה משמעויות, אבל אותם נשים, אותם זוגות רוצים להירות, רוצים להצליח, ועושים את זה. וכשיש תופעות לוואי, אנחנו יכולים לעזור, אם זה בנושא של כאבים, אם זה נושא של בחילות, אם זה נושא של כל התופעות של גירוי יתר שלפעמים קורה, אם זה בצד הנפשי, הרגשי, להרגיע, לתמוך, יש הרבה מה לעשות. בסופו של דבר, גם כאשר מחזירים את העוברים לרחם, יש את השלב של ההשתרשות או הקליטה, שגם פה אנחנו יודעים שלרפואה הסינית יש תפקיד חשוב.
אז זהו, בואו נדבר על זה רגע באמת בהרחבה, כי לכאורה יש נשים, דיברנו על מצב שבו באמת נניח יש בעיה בחצוצרה, שלא מאפשרת בכלל את המעבר של הביצית אל הרחם, אבל יש נשים שהחצוצרות אצלן לכאורה לפחות בסדר גמור, הביצית באמת מגיעה לרחם, אבל לא, איך אנחנו קוראים לזה, לא נקלטת.
לא נדבק.
לא נדבק. נכון, איך אפשר להשפיע על התהליך הזה?
אז צריך לדעת ששלב ההשתרשות או הקליטה של הרעיון זה שלב שהוא מאוד מאוד מורכב. רוב הכישלונות אגב בתהליך קורים בשלב הזה. זה שלב שגם העובר צריך להיות בסדר, הוא נסמך הרבה מאוד על העובר, איכות העובר, המצב שלו, זה קודם כל. ויש גם נושא של רית הרחם, יש נושא של מצב הורמונלי ומערכת חיסון וזרימת דם ו... הורמונים שמשפיעים, יש, זה שלב שהוא מושפע מהרבה מאוד תהליכים, שלב מורכב, ואנחנו יודעים גם ממחקרים שנעשו, שהדיקור למשל יכול לעזור להצלחה, יכול לעזור לעובר להיקלט, להשתרש, היו כמה מחקרים שנעשו, תוצאות מאוד מאוד יפות. ויש נשים שבאות רק בשביל עזרה בהשתרשות, ויש נשים שבאות באמת בשביל הטיפול היותר כוללני.
דיברנו באמת על הבעיות הבלתי מוסברות לכאורה, מצבים שבהם זוגות לכאורה, בלי שום איזושהי בעיה או איזשהו ממצא פתולוגי מגיעים, אבל עדיין אחרי שנה של ניסיונות ולא מצליחים להיקלט, אבל יש גם את נקרא לזה הגורמים הממסכים, כלומר הגורמים שלכאורה הם רגילים לגמרי, כמו כאבי מחזור למשל, שהיא תופעה מאוד שכיחה. יש עשרות נשים, אם לא, אני אומר עשרות, אבל יש באמת אלפי מיליוני נשים מסביב לעולם שסובלות מהתופעה הזאת, ואנחנו מכירים אדווילים וכל מיני תכשירים כדי לעבור את הכמה ימים הקשים האלה כל חודש, אבל כשכאבי מחזור קורים במקביל לניסיונות להירות, זה יכול לרמז לנו על בעיה מסוימת, נכון? מאוד ספציפית.
נכון, אתה מתייחס בוודאי לאנדומטריוזיס, נכון. שזה איזושהי בעיה מתחום אחר. צריך לדעת, צריך לעשות פה איזושהי הפרדה בין כאבי מחזור ובין אנדומטריוזיס, למרות שהביטוי העיקרי זה כאבי מחזור, אבל עדיין זה איזושהי תופעה שהיא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר משפיעה. אחד האתגרים שלנו זה לנסות להבין מתי זה באמת, מתי כאבי המחזור הם רגילים, תסמונת דם ויסטית, PMS וכולי, ומתי מדובר על אנדומטריוזיס, כי פה ההתייחסות צריכה ויכולה להיות אחרת. צריך לומר בגדול שמדובר על איזושהי תסמונת מאוד נפוצה, קודם כל, בערך 6-10% מהאנשים בגיל הפוריות בעצם יש להם אנדומטריוזיס. זאת הערכה.
שמה זה בעצם? בואו
נגדיר את זה רגע. בצורה מאוד מאוד פשטנית, יש תאים או רקמה של הרחם, שנמצאת מחוץ לרחם, מסיבה כזאת או אחרת, יש לזה כל מיני גורמים.
זה המצב הלא תקין. זאת אומרת,
זה האנדומטריוזיס.
בדרך כלל זה בתוך הרחם, נכון? שם זה נמצא, התאים של הרירית בעצם?
רירית הרחם, הרקמה הזאת, כאשר הרקמה הזאת היא בעצם מגיבה לשינים ההורמונליים, בנוכחות של אסטרוגן, היא משגשגת, היא גדלה, ואחר כך הפרוגסטרון משפיע, ואחר כך כשבעצם מקבלים את הווסת, אז היא נושרת. רמות ההורמונים יורדות, והרירית נושרת, וזה בעצם הדימום הוויסטי. כאשר אותה רקמה נמצאת מחוץ לרחם, בחלל האגן, איפה שזה לא יהיה, קורה אותו תהליך, רק שכאשר היא נושרת, נוצר איזשהו דימום, אין לאן לצאת, ובדרך כלל נוצר תהליך דלקתי. והתהליך הדלקתי הוא זה שגורם לסימנים ולסימפטומים המאוד אופייניים, שזה בעיקר כאבי מחזור חזקים.
מאוד.
הטווח הוא גדול, כן. יש גם נשים שאין להם כאבי מחזור בכלל.
אוקיי, זאת אומרת אנדומטריוזיס יכול להיות גם, זאת אומרת ניתן להבחן את זה, למרות שהמטופלת לא מדווחת על כאבים בכלל, או כאבים מינורים.
נכון.
אוקיי.
בדרך כלל, בצורה קלאסית, בוא נגיד בצורה קלאסית, אנדומטריוזיס יאופיין בכאבי מחזור חזקים, יכול להיות גם כאבים לא רק בזמן הווסת, אלא כאבי אגן בכלל במהלך החודש, כאבים ביחסי מין, שינוי או השפעה על מערכת העיכול, הצירויות של שולים, מזכיר קצת מרגיז, זה הדברים, בוא נגיד, הסימפטומים העיקריים, יכולת השפעה גם על השתן, על כמו דלקת בדרכי שתן, על כאבים במקומות אחרים. צריך לזכור שלא תמיד יש לנו את המצב המלא, ויש גם קבוצה של נשים אנדומטריוזיס בכלל ללא סימפטומים כמעט בכלל, זה גם קיים. ואנחנו יודעים שהקשר בין אנדומטריוזיס ופוריות הוא קשר מורכב. קודם כל צריך לומר שהאנדומטריוזיס היא אחת הסיבות העיקריות בכלל לבעיות פוריות,
וואו.
ואחת הסיבות העיקריות שנשים בגללם מגיעות לטיפולי הפריה. ויש פה איזושהי בעיה, כי בדרך כלל מה שעושים, הטיפול בדרך כלל אנדומטריוזיס, מה שעושים זה בעצם להרגיע את המערכת ההורמונלית. אם זה באמצעות גלולות, אם זה באמצעות זריקות שבעצם עוצרות את הביוץ ועוצרות את התהליך ההורמונלי, וכל זה טוב ויפה, כל עוד האישה לא רוצה להירות. אם עכשיו אישה עם אנדומטריוזיס והיא רוצה גם להירות, אז כמובן היא לא חקרת גולות, היא לא יכולה לקבל תכשירים שיצרו לה את הסייקל ההורמונלי, ופה נוצר לפעמים איזשהו מעגל לא פשוט, שנכנסת לטיפולי פוריות, מקבלת הורמונים, רמות ההורמונים עולות, בגלל בעיית הפריון, וכאשר רמות ההורמונים עולות, אז בעצם יש החמרה של המוקדים של האנדומטריוזיס, יש עוד יותר תופעות, יש עוד יותר סימפטומים, עוד יותר סבל, עוד יותר פגיעה אפשרית בפריון, וחוזר חלל.
זה מין לופ כזה ש...
זה לופ שהוא מאוד מורכב.
כן.
ופה גם הניסיון וגם המחקרים מראים שזה בדיוק המקום שבו הרפואה הסינית יכולה להיכנס, כי אנחנו יכולים בטיפול משלים של דיקור צמחים, אנחנו יכולים קודם כל להרגיע את המצב. הרפואה הסינית יעילה, הדיקור למשל, והצמחים יעילים בהקלה לסימפטומים של אנדומטריוזיס. אנחנו לא מנסים לרפא, לא מנסים להעלים, אבל פשוט עם אותם מוקדים, עם אותו מצב, אנחנו מגיעים למצב שהאישה סובלת הרבה פחות, יש בה פחות כאבים, פחות סימפטומים, פחות השפעה. ההנחה היא שמה שאנחנו עושים זה אנחנו מורדים את התגובה הדלקתית בתוך הסיפור הזה. ולאישה שרוצה להיכנס להיריון, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
זאת אומרת, זה יכול להיות באמת ההבדל בין מצב של חוסר פוריות להיריון.
נכון, וגם יכול להיות הבדל בין סבל נוראי למצב שהוא נסבל ואפשר לחיות איתו.
ואפשר לחיות איתו.
כן, זה נושא של אנדומטריוזיס, אני חושב שהתפקיד שלנו כמטפלים, הוא באמת גם להעלות את המודעות, זה דבר שבעבר המודעות הייתה מאוד נמוכה, די מדהים אותי שאישה בת 30 עם כאבי מחזור, כל החיים לא שמעה מאוד על אנדומטריוזיס, אבל זה קורה פחות ופחות, בעבר זה קרה יותר.
זאת אומרת, יש בשנים האחרונות יותר מודעות לעניין הזה?
יש יותר מודעות כתוצאה מסלב נשים ידועניות כאלה ואחרות שהעלו את המודעות, כתוצאה מקמפיינים של נשים עם אנדומטריוזיס שמעלות את המודעות. עכשיו הייתה צעדה בתל אביב, למשל, לעניין הזה, ובכלל יותר ויותר מדברים על זה, וגם פה התפקיד שלנו בין היתר זה להעלות את ההכרה שזה קיים, ואם מישהי ששומעת אותנו יש לה למשל כאבי מחזור מאוד מאוד חזקים, או כאבים ביחסי מין, או אם מתקשה להירות וברקע יש את התופעות האלו או שלל תופעות אחרות, אז כדאי לקחת זה בחשבון, להיבדק, לעשות אבחון, לטפל על פי צורך. זה יעזור לה גם בכניסה להיריון, יעזור לה גם בחיי היומיום, ויעזור לה גם בכלל להתנהל יותר נכון בחייה.
אוקיי, אז אמרנו אנדומטריוזה זה מצב שבו רירית הרחם בעצם שטעים מתוך הרירית, נודדים אל מחוץ לרחם, ואז נוצרת כל הבעיה הזאת, התגובה הדלקתית וכו'. אבל יש גם מצבים שבהם הרירית תקינה לגמרי, לפחות מבחינת מיקום התאים. הם כולם באמת ברחם, אבל עדיין יש איזשהו קושי שנובע אולי מסוג של דלות או אולי דקיקות, זו ההגדרה יותר נכונה של הרירית הזו, נכון? שגם יכולה להוביל לבעיות פוריות.
כן, יש קבוצה לא גדולה, מדובר אני חושב על 4% מהאנשים, שבעצם הבעיית פריון אצלהן זה בעצם רירית רחם שהיא לא עבה מספיק או לא מספיק מפותחת או לא מספיק בשלה.
כדי מה? למה אנחנו צריכים, למה נשים צריכות רירית עבה?
כדי שבעצם יהיה לעובר, לעובר המופרש, איפה להשתרש ברחם, איפה להיקלט להשתרש. בעצם ההיקלטות הזאת היא בעצם מה שמזין את העובר, מה שמאפשר לו להתפתח בהתחלה ולייצר את כלי הדם, שליה, כל מה שקורה אחר כך בהמשך. זה שלב הכרחי. אם אין, זה כמו האדמה שעליה אנחנו תומנים את, את הזרע. זאת אומרת, אם אין אדמה מספיק טובה, אז אי אפשר, שום דבר לא יכול לצמוח, אותו דבר מבחינת עובר ורחם. ויש קבוצה של נשים שאצלהן הבעיה היא שהרית היא לא מתפתחת, או שהיא דקה מדי, או שהיא לא במבנה תקין, או שהיא לא סדירה. וזו קבוצה מאוד מעניינת, אפרופו דיברנו מההתחלה על הטיפול האינטגרטיבי, ועל מה הרופאים יכולים לעשות, ומה אנחנו כמטפלים יכולים לעשות, אז זה עוד דוגמה, אני חושב, מאוד מוצלחת לרפואה אינטגרטיבית טובה, כי המענה הרפואי שיש לרפואה המערבית הוא מאוד מצומצם בהקשר הזה, ואנחנו מפתחים, אנחנו יודעים שברפואה הסינית יש לנו אפשרות לעזור לרית רחם דקה, זה אחד הנושאים שאנחנו גם שים עליו פוקוס, אני עושה את זה גם בקשר עם כמה רופאי פריון, בהקשר הזה כדי למצוא מענה לנושא הזה, ואנחנו רואים שדיקור, צמחי מרפא מסוימים, בהחלט יכולים לעזור לרית הרחם, וזה אחד הנושאים ש... שאני מקווה שגם נצליח לחקור אותם בזמן הקרוב.
הלוואי, טוב, עם הקדמה הטכנולוגית, רפואית, אז אין ספק שזה יקרה מתישהו בקרוב, וגם במקרה הזה בינתיים יש מה לעשות ברפואה משלמה. היה מאוד מעניין, אביב מסינגר, מטפל ברפואה סינית, מנהל מרפאת בריאת לפוריות ולרפואת נשים. תודה רבה לך שהגעת לכאן.
נהניתי מאוד, תודה רבה.
נהנינו גם, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של שלמות. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים של כאן תרבות בכתובת www.kan.org.il/podcast. תוכלו לשמוע את כל הפרקים בסדרת ההסקטים של שלמות, וגם עוד פודקאסטים הסקטים אחרים בנושאים מגוונים אחרים. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, ביקורים רז חסון. עד אז תרגישו טוב ולהתראות.